ועכשיו לצלילי השיר המופלא הזה, פינתנו היו ועודם, השבוע, לפי התאריך העברי, לפני 55 שנה, הלך לעולמו נתן אלתרמן, חתן פרס ישראל לספרות, ועוד ועוד, פזמונאי, עיתונאי, פובליציסט, מחזאי, סופר, מתרגם, ואנחנו מבקשים לדבר עליו, עם דוקטור אבי אלון, מרצה וחוקר שירה. ערב טוב לך, דוקטור אבי אלון, ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה רבה, תודה על השיחה.
אז אנחנו משתדלים מדי שבוע לזכור, להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם ויצירתם נוכחת במלוא הדרה, ונדמה לי שאלתרמן הוא כזה. אז מה אתה יכול להגיד עליו ועל יצירתו?
קודם כל אני רוצה לברך אותך על אומץ הלב להפסיק את השיר הזה, באמת אחד מפסגות השירה העברית, גם עם החיבור עם הלחן של נעמי שמר, פגישה לאין קץ, שזה היה באמת חידוש דרמטי בשירה העברית ב-1938, ספר כוכבים בחוץ, שאלתרמן בעצם ממציא שירה אחרת, בניגוד לשירה של ביאליק, שבעיקר עסקה בעיירה היהודית באירופה, פתאום אלתרמן, אהבה ותשוקה, ושירה שיכולה להיות בכל מקום ובכל זמן. ואני חושב שהשירה שלו היא קודם כל היא רלוונטית, צריך לחלק את זה אולי לשלושה חלקים. יש את הפזמונים שלו, אם אנחנו שומעים שיר ומבינים אותו, כנראה זה פזמון. אליפלת וקלניות וכן הלאה. ודצמבר, כן. יש את השירה הפוליטית שלו, בעצם זה הטור השביעי. ואם את שואלת אם הוא רלוונטי, כן, זה היסטוריון הפואטי של ישראל. ממש מתעד את השואה והתקומה והתל אביב והצמיחה כאן וההפלה. כך שבמשך 25 שנה, לא יותר אפילו, 30 שנה, הוא ממש מתעד את כל ההיסטוריה של ישראל דרך השירים שלו. הוא כל פעם זז משירה לירית אישית, כוכבים בחוץ, שמחת עניים, עיר היונה, לבין השירה הפוליטית שלו, לבין הפזמונים הקלים לבמה הקלה. יש היצר הגדול ביותר שהיה כאן.
לגמרי, ואם הייתי שואלת אותך, בכל זאת יש פה גם דינמיות לאורך שנות היצירה, אז אם הייתי שואלת אותך, איזה מוטיב הוא המוטיב שמצוי בכולם לכל אורך שנות היצירה, מה היית אומר?
בוא נגיד שאלתרמן היה קשה לו לכתוב את העולם הפנימי, האישי שלו, היה משהו קצת מרוחק בכתיבה שלו, ונטע הרבה פעמים, גם בשירה האישית שלו, היא הרבה פעמים נטעה ללאומי.
כן.
ומה שמאוד מאפיין אותו בעצם, זה שהוא באמת ידע לקלוע ולתפוס את ההוואי ואת ההיסטוריה דרך השירים ודרך הכתיבה ודרך השנינות של החריזה והמשקל שלו. אז בוא נגיד, אם את שואלת מה מאפיין, זה אחד מהדברים שיצרו את הדרמה הכי גדולה בשנות ה-50, וכשהגיעו נתן זך ביהודה עמיחי, ופתאום התחילו לדבר בשפת בני האדם, בשפה יומיומית, על העולם האישי, הפנימי, השבור של האדם, ומתגבר בשנות ה-60 וה-70, מלחמת יום כיפור, אנשים מחפשים טון הרבה יותר רך ועדין. אלתרמן זה משורר שהתואר משורר לאומי מאוד מתיישב עליו. בוא נגיד, אחרי ביאליק, אם יש שני, יש שני אנשים שאפשר לשייך להם את התפקיד הזה, אז אלתרמן הוא לצד ביאליק המשורר הלאומי, שזה העסיק אותו מאוד, היה פטריוט, אהב את הארץ, אהב את מה שקורה כאן, לא פחד לבקר לפעמים, ולכתוב טורים נוקבים וביקורתיים, אבל גם היה פטריוט, פשוט אהב את, את הסיפור ההצלחה הזה שנקרא ישראל.
ועדיין, ובמיוחד לאור מה שאתה אומר, מה הסוד שהשירה היא גם היום רלוונטית, גם היום מושמעת, נלמדת, נקראת? אז מה הסוד?
תראי, קרה לנו נס, אני חושב. כשהשירה העברית מתחיה, היא חוזרת להיות שפת דיבור, זה עבר דרך המשוררים האלה של שנות ה-30 ו-40.
כן.
יחדנו לדלג על התקופה הזאת, ולעבור משפת התפילה לשפה שאני ואת מדברים עכשיו. אבל הייתה לנו כמה עשורים, שנות ה-30, 40, 50, שאלכסנדר פן, לאה גולדברג, נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי, כתבו שירה, בוא נגיד, איך אומרים שירה, זה מיטב המילים במיטב סדרן, את המילים הכי יפות, בסדר הכי יפה, וכבר לא כותבים ככה היום, כותבים שירה נפלאה, אני לא אומר, אבל לא כותבים ככה היום, כמו ששקספיר אף אחד לא כותב, כן. כמו שקספיר, ו-400 שנה אחרי עדיין לומדים אותו, לכן אני חושב שגם את אלתרמן עדיין יקראו גם 100 ו-200 שנה אחרי, כי זה פשוט, אנחנו דוברי עברית, אז בוא נראה לאן העברית בסית יפארתה יכולה להגיע, בשביל זה צריך לקרוא אלתרמן.
דוקטור אבי אלון, מרצה וחוקר שירה, תודה רבה ששפכת לנו אור ממש נגוהות על המשורר הלאומי נתן אלתרמן. תודה ושבוע מבורך.